שלום רן עציון, לשעבר סגן ראש המל"ל.
שלום, שלום.
טוב, האמת היא שאני מנסה לחשוב מאיפה להתחיל. בראייה שלך, כמי שמכיר את המערכות, אנחנו בדשדוש, אנחנו בדרך לניצחון, בדרך להבנה, בדרך להחזרת החטופים. איפה אנחנו?
אנחנו בדרך לתבוסה. זה היה ברור כבר לפני מספר חודשים, ולצערי זה רק הולך ונהיה יותר ויותר ברור. ואני חושב שהציבור הישראלי, שהוא ציבור נבון וחכם ומודע בדרך כלל, למרות שהוא עכשיו בסוג של טראומה קולקטיבית מובנת, אז אולי באיזשהו דיליי, אבל אנשים כן מבינים. ואנחנו רואים בסקרים שאם בחודשים הראשונים 90% אמרו שאנחנו מנצחים, אנחנו ננצח, עכשיו 60-70% אומרים שאנחנו מפסידים. ויותר מזה, הם גם מבינים, רוב הציבור, שעם הממשלה הזאת אנחנו גם לא ננצח.
למרות שבאותם סקרים אתה יודע, אתה רואה שבן גביר מטפס, דיברנו פה השבוע.
כן, אבל אני לא ראיתי שמישהו טוען שבן גביר יכול להיות ראש ממשלה או שר ביטחון, או שהוא יהיה זה שיביא לו ניצחון, ואני גם, בואי נראה כמה זמן יחזיק הטיפוס הזה בסקרים. בסך הכל, רוב האנשים מבינים שיש כאן ממשלה שנכשלת ונכשלה ואין לה שום סיכוי להביא לנו את הניצחון, וגרוע מזה, היא רק משקיעה אותנו יותר ויותר עמוק בבוץ. ולגבי איזה ממשלה אנשים רוצים ואיזה מדיניות אנשים רוצים, בואי נדבר על זה בהזדמנות אחרת, אבל לדעתי הדבר החשוב הוא זה. זאת אומרת, זה לא שיש איזה מיעוט קטן, כמו שאולי זה היה בהתחלה, שצעק, אסור בשום אופן לתת לממשלה הזאת להמשיך ולמשול, או חס חלילה לנהל את המלחמה, הם צריכים לשלם את המחיר על הכישלון של השביב אוקטובר ולכת הביתה. עכשיו זה רוב גדול, רוב עצום בציבור, זה היה לכך די מהרגע הראשון, אבל אנשים עוד חשבו, אולי בתמימות מסוימת, שתהיה איזו התעשתות, והממשלה כן תצליח למרות הכישלון של השביב, להביא תוצאות יותר טובות במלחמה, בזכות צהל וכו' וכו'. זה לא קורה. ואנחנו רואים שמה שהממשלה עושה זה כצפוי שוב, לזרוק את האשמה לכל הכיוונים.
כן. אז רגע, אפרופו כן. זה, אפרופו כן. מלחמה, לחימה, צבא וממשלה, הבוקר התראיין שר האוצר, שהוא גם שר במשרד הביטחון, לרשת ב' לתוכנית של קלמן וליברמן. הנה חלק שמי הדברים שהוא אמר.
כשנבחרת, הבטחת ביטחון, ותראה מה קרה.
תסלח לי, נו... תשמע, נו, זה רע, אני שמח שלא התראיתי אתכם 7 חודשים, אתם לוקחים אותי למקומות רעים, אבל אין ברירה, בסדר? הטבח לא קשור בכיוון זה אליי, בסדר? הוא כשל מודיעיני מטורף, הוא כשל מבצעי, הגנתי מטורף, ומי שאגב אחראי לו כבר מזמן היה צריך ללכת הביתה, כולם מדברים שם על אחריות, אף אחד לא הולך הביתה, וזה חבל מאוד. הטבח הוא תוצר של קונספציה של צהל. אגב, אתה יודע מה? מי מפעיל עליי היום מחצים ביהודה ושומרון? אני פועל היום למנוע את הסכנה הקיומית של מדינת ישראל, של הקמת מדינה פלסטינית. מי מפעיל עליי לחצים? מי מתדרך נגדי בעיתון? מי אתמול? אתמול את הכותרת בוויינט של אבי סחרוף, שאני מסכן את מדינת ישראל, ואני אציג את המזרח התיכון. ראשי צהל, אותם הגנרלים שנכשלו כישלון טוטלי בשביל...
הטבח לא קשור אליו.
כן. לציבור יש זיכרון קצר לצערי, אבל לא מספיק קצר בשביל לשכוח מה היה פה עד השביעי באוקטובר. והאיש הזה היה חבר קבינט. הוא היה חבר קבינט שכאשר הרמטכ"ל וראש אמ"ן ושר הביטחון וראש השב"כ וראש המוסד דפקו לקבינט הזה על הדלת במשך חודשים ארוכים. ואמרו להם, אנחנו דורשים לבוא ולקיים דיון על ההתראה האסטרטגית שלנו, שאתם, עם ההפיכה המשטרית שלכם, מביאים עלינו מלחמה. כי האויבים שלנו מזהים הזדמנות, בגללכם, בגלל המדיניות שלכם. ומה הם עשו האנשים האלה? הם לא פתחו את הדלת. אז סמוטריץ', כשתהיה ועדת חקירה, שכמובן אסור שהממשלה הזאת תקים, אלא רק הממשלה הבאה צריכה להקים, הוא יצטרך להעיד ולהסביר. מדוע הוא מנע בגופו, או לפחות לא עשה כל מאמץ, להיפגש עם אותם אנשים שעכשיו הוא משמיץ בחוסר אחריות ולדעתי באופן שקרני, זאת אומרת הוא יודע שהוא משקר. היה להם את המידע, היה להם את ההתראות, והוא העדיף לעצום עיניים. ולנהל כלכלת בעזרת השם ומדיניות ביטחון לאומי בעזרת השם. ובעזרת השם באמת, ובעזרתו הגענו לאן שהגענו. כן, עכשיו אני... יש לו את החוצפה להשים את הצבא.
אתה יודע ש... באופן אישי אותי באמת הכי מעצבן, כי הרי המחדל היה, ואנשים כאלה ואחרים כבר, גם חליבה וגם הרמטכ"ל וגם אחרים אמרו בהזדמנויות אחרות, כן, אנחנו, זה שלנו, אנחנו לוקחים אחריות. היוהרה לומר, הטבח לא קשור אליי. זאת אומרת, כן, אני זה... והוא באותה מידה בטבח הזה.
זה גרוע מיוערה, זה שילוב של אטימות וניתוק ומשיחיות וזכיחות ותפיסה עצמית שהיא לחלוטין מנותקת מהמציאות ולכן מסוכנת. כשאנשים כאלה מנהלים את המדינות הכלכלית שלנו, אז ככה אנחנו נראים. וכשאנשים כאלה הם שרים במשרד הביטחון, אז הם פיקציה מיותרת כמובן כן. ויקרה, אבל הם מסיטים את כל המשאבים לכיוון היוש של חשבון משאבים קדושים במקומות אחרים. אז ככה זה נראה. וראינו גם שמתי זה היה, אתמול שלשום, כשהצפון בער, כן, הוא שלשום. היה עסוק בלהכשיר עוד שני מאחזים בלתי חוקיים.
אביגיל ועוד כן. אחת, כן.
כן.
דרך אגב, הם לא חדשים, הוא רק עשה להם הסדרה.
כן, ברור, עכשיו אני, הלבנה.
אתמול
כן.
ציטטתי אותו שהוא אמר שהוא רואה שם ילדים משחקים, ילדים שאוהבים את הארץ ואת רגבי אדמתה, ואמרתי שאם הילדים שלנו, שהם גם אוהבים את הארץ ואת רגבי אדמתה, דרך אגב, חלקם לא מבוטל קבורים תחת רגבי אדמתה, והשאר הולכים על רגבי אדמתה כדי לשמור עליו ועל חבריו, ואנחנו אין לנו שום ייצוג.
כן. כן, לגמרי. וזה בולט, הוא הרי מייצג את לפחות חלק מהמגזר הדתי-לאומי, שאומנם מתגאה בשירות קרבי של רוב בניו, אבל מאשר השתמטות לכל בנותיו לשירות לאומי. זה מטיף לנו מוסר.
בוא נדבר
אבל
רגע.
אבל אני רוצה רגע לדבר על מה שאני רואה ממש בכותרות עכשיו, וכיוון גם שאנחנו ברדיו חיפה, כן. ולדבר על הזירה הצפונית ועל... מלחמת לבנון השלישית שיש כאלה ש...
אבל חכה, לא, לא.
שנמנה עליהם.
ביבי אמר עכשיו שהכל זה, שהכל בסדר. הוא על זה. דרך אגב, הוא נסע לקריית שמונה.
כן,
הוא נסע לקריית שמונה. הוא נפגש עם סגן ראש העיר, שהוא איש ליכוד, אבל לא עם ראש העיר. אני לא יודעת בדיוק למה. אבל טוב שהוא הגיע. אתה יודע, לפזר הבטחות לא עולה כסף. לדעתך, מה יקרה שם בצפון?
אז קודם כל, אני מאוד מודאג. ואני חושב שזה גם עלה בשיחתנו הקודמת, אני גם יצא לי לדבר על זה בהרבה אולפנים ולכתוב על זה הרבה לאורך חודשים ארוכים, עוד לפני השביעי באוקטובר, ודאי אחרי. מלחמת לבנון שלישית זה מלחמה שתהיה איומה מכל קודמותיה, ואסור בשום אופן שהממשלה הכושלת הזאת, שכבר הראתה שהיא לא מסוגלת לא לראות את המציאות ולא לנהל את המציאות אחרי הקטסטרופה של השביעי באוקטובר, אסור בשום אופן שהיא תיקח אותנו להרפתקה המאוד מאוד מאוד מסוכנת ועם עלויות מטורפות הזאת. אני חושב שאין להם מנדט לזה באופן חד משמעי, וגם נניח אם הם חושבים שזה הדבר שצריך לעשות, הם לא יכולים לעשות את זה בלי לחזור לציבור, לקבל מנדט, ואז לצאת לדבר הזה. כן, חד משמעית.
אתה חושב דרך אגב, אפרופו בחירות, ההפגנות, אתה יודע, בצמתים וברחובות, אתה חושב שזה משהו אפקטיבי?
התשובה הקצרה שלי היא כן, ואני בטוח שזה מאוד מטריד את נתניהו ואת שאר שרי הממשלה, והם היו מאוד שמחים שלא היו הפגנות. אני גם יודע שההפגנות בבלפור היו רק בזכות ההפגנות בבלפור, הממשלה הקודמת של נתניהו נפלה, ו... כאשר הממשלה הזאת טיפול, זה יהיה לא מעט גם בזכות ההפגנות. לא רק, אבל לא מעט בזכות ההפגנות, בזכות ההתעוררות האזרחית וההתנגדות והדלגיטימציה שיש בציבור לממשלה הזאת, שאיבדה את האמון עוד לפני השביעי באוקטובר וביתר סט אחרי השביעי באוקטובר.
זאת אומרת, לא היו שואלים אותך, אתה אומר להם תמשיכו.
חד משמעית. חד משמעית. אבל כמובן צריכה להיות גם רגל פוליטית לעניין הזה, ופה אנחנו חוזרים לאדונים גנץ, אייזנקוט, טרופר ואחרים, שמשום מה מתעקשים לתת כתף לממשלה הזאת, גם אחרי שהם כבר הכריזו שהם יעזבו אותה, עכשיו הם נאחזים בתירוץ הקלוש של זה, שכביכול אותו יש עסקה והם ירצו להישאר.
אבל ביידן כאילו שם להם איזשהו בלם, לא?
ביידן, אני לא יודע מה בדיוק הוא כיוון בהקשר הזה, כן? אבל אני משוכנע שהישארות שלהם בממשלה לא רק שלא תעודד עסקה, אלא גם תקטין את הסיכויים לעסקה. הדרך היחידה שבה נתניהו הולך לעסקה זה אם הוא יבין שהלכה לו הממשלה. כל עוד הוא יחשוב שהוא יכול להאחז בשלטון בלי עסקה, הוא לא ילך לעסקה.
אני מבקשת, אני מבקשת רק ביאור למשפט שלך. הדרך היחידה שבנימין נתניהו הולך לעסקה, זה שהוא יבין שאם הלכה לו הממשלה?
כן. זה נשמע כאילו אבסורדי, אבל זה המצב. הוא כל עוד הוא יוכל לשמר את הקואליציה שלו בלי עסקה, הוא יעשה את זה. הוא חושש שאם הוא יחתום על עסקה, זה ייצר לו בעיות בממשלה, ולכן הוא מעדיף לא לחתום. כאשר הוא יבין שאין לו ברירה מהסתברות של נסיבות, אוקיי? זה יכול להיות גם הלחץ הציבורי, זה יכול להיות גם הלחץ האמריקאי, יכול להיות גם הלחץ מתוך הממשלה, מאנשים כמו גנץ, אייזנקוט וכו'. שהוא חייב ללכת למהלך משולב של חתימה על עסקה והליכה לבחירות, אז הוא יעשה את זה. הדבר האחרון שהוא רוצה, זה, או בוא נאמר את זה בצורה הכי פשוטה שאנשים יבינו, כל עוד הוא יוכל להיחס בשלטון בכל מחיר, הוא יעשה את זה. אם הוא יחשוב שעסקה תשאיר אותו בשלטון, הוא יעשה את זה. אבל הוא לא חושב ככה. אז כאשר הוא יבין שהשלטון כבר עבוד, זה נגמר, אבל יש יתרון מבחינתו בחתימה על עסקה, כי בסוף זה מה שרוב הציבור רוצה. אז הוא יעשה את זה.
בקיצור, החטופים לא יחזרו הביתה?
אם זה תלוי בנתניהו בלבד, לא. זה יקרה רק תחת לחץ מאוד מאוד כבד, כמו שאמרתי, של הרחוב, של אותם פוליטיקאים שיתעוררו סוף סוף ויעשו את הדבר הנכון, שחלקם לפחות מאמינים שזה הדבר, אבל הם מפחדים לעשות אותו, ולחצים חיצוניים. שארצות הברית תגביר את הלחץ, שעד עכשיו, שתעלה אותו לרמות שעד עכשיו היא לא העלתה אותו, ותאלץ את נתניהו לסיים את המלחמה. וכמו שמזהירים אותו בצדק, מלי אייזנקוט אמר את זה חצי פומבית, ואחרים אומרים את זה, מה שעלול לקרות, בגלל ניסיונות שלו למשוך את המלחמה ולא ללכת לעסקה, זה שבסוף גם יכפו עלינו את סיום המלחמה, וגם לא תהיה עסקה. וגם לגמרי תרחיש אפשרי.
או שכולנו נחזור בתשובה, אתה יודע, ונתחיל לעלות עם רחלות ושיות להרבית.
נקים את בית המקדש השלישי על חורבות ירושלים בירתנו, כן.
פחות אני יודעת מה הדבר הראשון שאני אבקש שם. ערן עציון, שעבר סגן ראש המל"ל. דרך אגב, שכחתי לשאול אותך בפעם הקודמת, מי היה ראש המל"ל כשאתה היית?
אני הייתי הרבה שנים, היו כמה. עוזי דיין, אפרים הלוי, גיאור איילנד, אילן מזרחי.
כשהיו אנשים.
כן, הם לא היו פוליטיקאים, היו אנשי מקצוע. היו להם הרבה לבטים בהקשר הזה של האם הם ממלאים את חובתם המקצועית, או האם הם נאמנים פוליטית לראש הממשלה שמינה אותם. ורובם ככולם בחרו בנאמנות לאינטרס הציבורי ולא בנאמנות הפוליטית והאישית לראש הממשלה, ושילמו על זה מחיר.
ימים אחרים.
כן.
ערן עציון, לשעבר סגן ראש המל"ל, הרבה תודה על הביאורים.
תודה לך. תודה.